היי, מה שלומך חיים?
ברוך השם, מה איתך? טוב, אנחנו בעמוד 349, 349, גם אם אנחנו כבר קראנו את הפסקה הזאת, נקרא את זה שוב, פסקה אחת לפני האחרונה. האדם אינו שכל טהור אלא גוף ונשמה. הוא חי בעולם המציאות, לא בעולם האמת. הוא נפש חיה וככזה הוא בעל יצרים, בעל תשוקה, בעל רגשות וכו'. בלי אותה מערכת מסועפת של רגשות, תשוקות ורצונות, הוא אינו חי. אולם, במסגרת החיפוש אחרי האמת, הוא צריך לשים בצד את כל אותה מערכת, וזה דורש ענווה, ולשאוף לקלוט אמת שהיא חיצונית לו, בלי להזדקק לשום תמונה בצורה מופשטת לחלוטין. לכן, כדברי המהר"ל, צריך שיהיה אל האדם הכנה לקבל התורה, ואם לא כן, לא יקבל אותה. ואני חושב שכאן נוצרנו. אז מה, על איזה הכנה מדובר כאן? מסביר מניטו, הכנה זו מתבצעת במישור המוסרי, ולאו דווקא במישור האינטלקטואלי-שכלי. אז המישור המוסרי הזה, זה אותה דרך ארץ, הנחוצה לפני שמתחילים באמת לעסוק בתורה. אני יכול להיות בעל שכל חריף ביותר, ובכל זאת לא אבין על מה התורה מדברת, משום שחסרה לי אותה הכנה מוסרית מידותית, ערכית, והאינטרסים האישיים שלי הם מעין מסך, החוצץ ביני ובין האמת של התורה. כמובן שיש כאן הנחיה מאוד 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 חשוב. כי מתוך הדברים שנאמרו כאן משתמע שמי שיקרא את התורה אבל הוא חסר את אותה דרך ארץ, לא יקרא את מה שהשני יקרא, יקרא משהו אחר לחלוטין, ומהר מאוד אצלו זה יהפוך להיות התפעלות מול איזושהי חוכמה שהוא יגדיר אותה, איך שהוא יגדיר אותה. אבל למעשה אין לו חיבור לתורה. הוא רואה בתורה חוכמה חריפה ביותר, עליונה, עילאית. אבל לא מעבר לזה. לא מעבר לזה. ולכן האמירה של חז"ל שדרך ארץ קדמה לתורה היא מהותית ביותר. זה דרך ארץ? אותה דרך ארץ כוללת גם את את המוסר הפשוט. לא לומדים תורה כדי להיות מוסרי, היום ימנית. צריך להיות מוסרי כדי ללמוד תורה. כי תכלית של לימוד התורה זה השגת הקדושה. ויותר מדי פעמים היום משתמשים בתורה ככלי ללמד כביכול מוסר. זה מוריד את התורה לרמה למדרגה נמוכה ביותר.
אבל המוסר
הוא
לא
מוסר
של התהליך. הדרך ארץ הזאת היינו צריכים לרכוש מבית אבא.
כן.
ומי שאין, שלא, הרי כל הזמן אנחנו מדברים על זה שיש כל המסורות נקטעו.
לא כל המסורות, חלק.
המשפחות נקטעו.
חלק?
אין משפחות. בסדר.
למה אין משפחות?
כי אצל אשכנזים.
אצל אשכנזים. בסדר.
זה עדיין רוב גדול מאוד.
בסדר, אבל זה אצל אשכנזים, כן.
אוקיי. אז מה, אז עכשיו תגיד, היהדות זה רק המיליון של הספרדים?
לא, לא.
12 מיליון של אשכנזים הם מחולקים?
לא, לא, אבל זה לא בגלל זה שיש מצב מקולקל שהכלל משתנה.
אז מה אמורים לעשות ל-12 מיליון אשכנזים?
הם אמורים ללמוד מוסר לפני שהם לומדים תורה.
אז זה מה
שיש
שם?
זה, מאיפה? מהרבנים. אבל הרבנים לא צריכים לבוא ולהגיד להם שעכשיו אנחנו לומדים תורה.
למה מהרבנים? המוסר הם יכולים ללמוד מפרקי זכויות אדם, לא יודע איפה.
מהשכנים
בספרדים.
זה לא
אותו מוסר. בסדר, יש מדרגות באותה דרך ארץ. יש אכן מדרגה שהיא אוניברסלית, וזה לא משנה ממי מקבלים את זה, ויש מדרגה מיוחדת שהיא הכנה לעיסוק בתורה.
ורואים שאין לרבנים אשכנזים.
בסדר, אז שוב, את מתארת מצב מקולקל, אני מסכים איתך. מצב מקולקל, זה לא משנה את הכלל. טעות היא לבוא ולהגיד שכאשר אני מלמד אותך מוסר, אותה דרך ארץ, אני מלמד אותך תורה. זה מאוד חשוב להבין, ולא רק להבין, אלא להעביר את הנקודה הזאת. זה עדיין לא לימוד תורה. זה שייך להכנות. אז מי שחסר את ההכנות, באמת צריך להשלים לו את ההכנות, אבל זה לא תורה. מה לעשות?
מי שקורא להשתלבות במאבקים כלל עולמיים,
כן.
כלל, לא יודע,
כן.
תיקון עולם.
כן.
והם רואים את זה כמשימה יהודית וקוראים לזה תיקון עולם, איפה שהם נמצאים, באמריקה ולא משנה איפה.
כן.
זה מה שהם רוצים, תיקון עולם. זה לא הכנה ל
אז קודם כל צריך להסביר להם שהמשימה הזאת היא הסתיימה לפני 250 שנה לערך.
אין יותר מה לתקן?
לא אמרתי שאין מה לתקן. אמרתי שהמשימה הזאת היא במקום שאתה תיארת, הסתיימה לפני 250 שנה.
לא עוסקים בה.
לא, זה לא עניין שלא עוסקים בה.
עוסקים.
זה הסתיים. מה אני אעשה?
לא הבנתי. יש עוולות.
זה נכון שיש עוולות. ובמשך תקופה ארוכה מאוד, היהודים, איפה שהם היו, ניסו לעזור בתיקון העוולות האלה. בסדר? המשימה הזאת של היהודים הסתיימה.
הסתיימה, אוקיי.
כן.
ועכשיו הם צריכים להתרכז רק בחזרה ארצה?
לא. עכשיו הם צריכים לבנות את החברה שלהם, ולהראות לגויים איך אפשר לייסד באמת חברה על ערכי המוסר. זה הפך להיות ממשימה שמוטלת על פרטים למשימה שמוטלת על הכלל. אנחנו בשלב חדש לחלוטין, אז אם לא 250 שנה של ההיסטוריה. ושנייה, ורוב היהודים פספסו את הנקודה הזאת. והם משכנעים את עצמם שיש להם עדיין משימה אינדיבידואלית איפה שהם נמצאים, וזה הדבר החשוב ביותר בעולם. מבחינת
זה לא משכנעים את עצמם. הם באמת מאמינים בזה. זה אומנם כבר עברו, לא יודע, כמה עשרות שנים, אולי יותר, לא זוכר, השל, שהיה כן. כתף אל כתף עם מאבק הכושים באמריקה.
כן.
האמין שזה תפקידו כיהודים.
בסדר.
ומי שהלך אחריו, הלך בתור יהודי.
כן, בסדר. אין לי שום ויכוח עם הדבר הזה, רק שמבחינת התפיסה ההיסטורית, ההיסטוריוזופית, לא רק של מניטו, של רוב גדולי ישראל, כן? כנראה שהם פספסו איזושהי צומת, והמשיכו, כאילו לא קרה שום דבר מאז. מדינת ישראל מבחינתם זה לא דבר שמשנה את העולם.
שזה ודאי טעות, אין ספק.
יפה,
השאלה שאלה. אם זה מבטל את העשייה שלהם.
השאלה אם זה לא, מניטו היה אומר שמאז אנחנו משחקים משחק מסוכן וראינו את התוצאות של המשחק המסוכן לפני 70 שנה. אני יודע שיש כאלה שחולקים על התפיסה שלו, אבל אין שום סיבה גם להסתיר את מה שהוא חשב ומה שאמר, ואני חושב פרספקטיבה היסטורית ש... מי שאמר ליהודים להגר לאמריקה בסוף המאה ה-19 צריך לתת דין וחשבון היום לעומת אלה שאמרו ללכת לכיוון אחר. בסדר, וזה כל הוויכוח, זה הכל, ושוב, אנחנו אכן דנים בהשלכות של אותם החלטות שהתקבלו אז, ואני חושב שאכן אותם יהודי הופכות מנהיגים שכאשר הם מתחילים לשאול את עצמם ומה התפקיד שלי בעולם, בתיקון העולם היום, אם אנחנו מדברים על הדברים האלה, במקום לתת את התשובה שאני, הדרך לתקן את העולם היום זה לתת כתף לבניית החברה הישראלית ולתקן אותה כדי שהיא תוכל לשמש כמגדלור, משכנעים את עצמם מסיבה זו, מסיבה אחרת, שעדיין יש להם משימה בחוץ לארץ, בתור אינדיבידואל. בסדר? סוציולוגית זה נכון, יש דבר כזה. האם היסטורית זה נכון? התשובה של מניטו לא. אבל יש אינרסיה בכל התהליכים האלה, אז הם ממשיכים ומצדיקים את הנוכחות שלהם איפה שהם נמצאים בהמצאה של דבר שבבחינת תורת ישראל לא מופיע בשום מקום. כפי שמניטו היה אומר בשם רבו, אפילו גורדן שלא היה ציוני, כן? היהודים נוטים לשכוח שאחרי הגלות יש גאולה. בסדר? אז אפשר תמיד אחר כך להצדיק, להמציא, וזה. ואפילו ישמחו מן הסתם להגיד, תראו, יש אפילו הצדקה אידיאולוגית.
אבל בפרט היסטורית, רבנים בהתחלת המאה ה-20, אמרת שהם הצדיקו את הירידה לארצות הברית, לאמריקה?
כן.
אני חשבתי שהם לא יעשו שום דבר, מה הם יוכלו לעשות?
שוב, הצומת ההיסטורית היא 200 שנה לפני זה.
מה זה
200
שנה?
1740.
כל התור?
לא, כל התור, 1740, תחילת שלב חדש בהיסטוריה של עם ישראל. תחילת הגאולה. תחילת הבנייה של הבית השלישי. זה לא הגאון מווילנה שאומר את זה, כן? קדמו לו כמה אנשים. רבי עמנואל חייריק, גדול המקובלים באותה תקופה.
1740?
כן, כן.
מבחינה היסטורית, מה קרה?
מה קרה? שרבי חיים עמנואל חייריק כתב בספר שלו, יושר לבב, שזה תחילת הגאולה. ומאז אנחנו רואים גלים גלים של עלייה לארץ ישראל. 1740, כן. מי הגיע? אז בואו ניקח כמה שמות. תלמידה בעל שם טוב.
1740.
כן, בסביבות, פלוס, מינוס, זה, כן. האור החיים הקדוש. אז אולי יכול להיות שהוא לא קדוש, אבל... רבי אבולעפיה.
ומה אלה שונים מהרמב״ן ורבי יהודה הלוי? בודדים, רבנים גדולים תמיד הגיעו.
במה זה שונה? זה שונה שבמקום אחד שבא מאיזשהו מקום, פתאום יש קיבוץ של כל גדולי ישראל. שזה שינוי גדול.
כל גדולי ישראל?
דאז כן. במאה ה-18. זה גדולי ישראל? כן, 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 כן. הסתמכו על זה חשבון פשוט שהאלף השישי מתחיל בשנת, לפי הלוח שלנו שאנחנו רגילים לו, ב-1240, שהאלף השישי מתחלק ללילה ויום, אז זה אלף שנה, זה 500 שנה של לילה, אז 500 של שנה מסתיימות ב-1740. הכי פשוט שיש. ואז מחלקים את ה-500 שנה הנותרים ל-12, והוא כתב רבי עמנואל חייריקי בספר שלו יושר לבב שהגאולה תסתיים בשנת 1781. כן, תף קוף מם א', ולקראת הסיום של של הגאולה הזו, כן, אנחנו רואים ב-1777 עליית החסידים, 1700 גל שלישי, 1778 הגאון מבינה בעצמו מנסה לעלות לארץ וכו'. קורה משהו בעולם היהודי. וזה לא בגלל שבתאי צפי וכל הדברים האלה. אז מכיוון שב-1781 אכן לא קרה בדיוק מה שכתב בספרו, אז בא הגאון מבינה ותיקן אותו בפירושו לספרה דסיוטה ואומר, זה ה-500 שנה מ-1740 עד 2240, זה קרוב, כן. זה כל התהליך עצמו, ויש שלבים בתהליך, הוא רק דיבר על השלב הראשון, השעה הראשונה של אותו יום, אותו יום שישי, ויש עוד שלבים. ולכן הגאון מבינה, גם אם בעצמו לא מצליח לעלות לארץ, מעודד חלק מהתלמידים שלו לעלות, ולא רק לעלות כדי לעלות, אלא כדי, וזה חידוש של הגאון מבינה, לבנות את הארץ. זה ההבדל בין המושג של ישיבה בארץ, שזה מה שהיה כל גדולי ישראל עד אותה תקופה רצו לשבת בארץ, חלק לא רצו לשבת, רצו לשכב, וזה בסדר, זה עניין של מנוח יותר, כן? הוא במושג שהוא חידוש של הגאון מבילנה, הוא בית המדרש של הגאון מבילנה, מושג של יישוב הארץ במובן של בונים את הארץ. ולכן כאשר אותם יהודים מגיעים, היד שלהם הוא לא צפת, הוא לא טבריה. היד שלהם הוא ירושלים, אבל יש בעיה לאשכנזים להיכנס לירושלים באותה תקופה. בגלל החובות של רבי יהודה החסיד, מאה ומשהו שנה לפני זה, כן? אבל ברגע הראשון שהם יכולים, הם מגיעים לירושלים. וכל כל המשימה שלהם זה לקנות בחזרה ולגאול את חצר האשכנזים. וזה הסימן הראשון של בניית היישוב המחודש בארץ ישראל. זה תפיסה אחרת לחלוטין. מה? הוא התכוון גם...
שיהיה ממשלה
טוב, וזה... אז זה, זה, שנייה, יש לנו בעיה, יש לנו בעיה ב, בכל הניתוחים האלה, כי אנחנו משליחים אחורה מושגים שלא שייכים לאותה תקופה. בסדר? שאלה זאת את יכולה לשאול 100 שנה אחרי זה עם, עם חובבי ציון. אבל גם בתחילת ה... בהתחלה חובבי ציון לא ידעו לנסח משנה מדינית. זה בא בהדרגה עד שהרצל כתב ספר שמדבר במונחים מדיניים. כי עדיין היו, זה תקופת מעבר בין התפיסה המיסטית, בוא נקרא לזה, ובין התקופה, ובין התפיסה המדינית, הריל פוליטית. בסדר? יהודים עוד לא ידעו לעשות את הדבר הזה. אבל עובדה היא שבסביבות שנת 1740, אנחנו רואים, וזה החידוש, גדולי ישראל בצפון אפריקה, בטורקיה, באוקראינה, בליטא, שפתאום יום אחד מחליטים שהנה, הגיע הזמן לעלות לארץ.
ולעבוד את האדמה,
ילם תוכל. לא כולם, לא כולם, לא כולם. אבל למשל רבי אלבולפיה, כאשר הוא עולה מיזמיר, מחדש את, את היישוב היהודי בטבריה. הוא בונה את טבריה מחדש. הוא לא הולך לצפת. לא ידבר על הרמח"ל ועוד אחרים, כן, אני מדבר על הדמויות העיקריות של העולם היהודי דאז. כאשר, טוב, כאן מחלוקת בין ההיסטוריונים, האם רבי נחמן ברסלב הגיע לארץ או לא הגיע לארץ, וזה לא משנה. כאשר התלמידים שואלים אותו, הגענו לארץ וראינו שזה גוש אדמה וזה, לא, כי זה מתאר בדיוק את התפיסה של היהודים, מהתפיסה המיסטית פתאום יש מציאות, מה הוא עונה להם? אכן כן. תשתחררו למעשה מהתפיסה המיסטית הזאת, אנחנו לא בתקופת צפת.
לא
התכוונתי
לגבי
התלמידים
של הגח"א.
ברור. התלמידים של הגח"א באים כדי לבנות את הארץ, פשוטו כמשמעו. ומבחינתם קודם כל צריך לגאול את ירושלים. והם מוכנים לצורך הביצוע המשימה הזאת לכרות ברית עם כל מי שרק אפשר. כולל הכנסייה האוונגליסטית, שתשפיע על הסולטן באיסטנבול, שיבטל את האיסור שהוא הטיל על היהודים לקנות אדמה ודירות בארץ ישראל. מוכנים ללכת למצרים. לאלי, לא אוהב ישראל במיוחד, כדי שהוא ישפיע וכו'. מאיפה זה בא להם? כי הם הבינו שאנחנו בתקופה חדשה. במקביל, יש כאלה שהמשיכו עם, עם התפיסה השנייה שטוענת ודורשת, ויש לה על מי לסמוך, הארי. זה לא... שאכן יש משימה שהיא מוטלת על הפרט, של תיקון העולם, בכל מקום שאנחנו נמצאים, אנחנו חייבים לחנך את הגויים למוסריות, לזה חב"ד מצד אחד, בגרמניה שמשון רפאליר, שהוא לא תלמיד של הארי במיוחד, כן? אבל זה תפיסה אחרת, בלונדון הרב אדלר, בלודג' הרב מייזל, ואפשר לתת רשימה אינסופית שכמעט,
כן? כן, כי בחוץ 90...
כן, כן, ברור, 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 אבל כפי שמניתו אומר, בסוף יש מבחן היסטורי, ובפרספקטיבה של 200 שנה, אפילו 150 שנה, זה אנחנו רואים מי צדק, מבחינת ההמשכיות של של העם היהודי, זה הכל.
דונגרציה הגיעה לארץ.
מי?
דונגרציה.
כן.
והשקיעה בטבריה.
כן.
והיה שם
הניסיון
לחדש את היישוב.
רבי אבולעפיה.
בסדר, זהו, אבל זה לא...
מה, בסדר. כל, כמו הרבה דברים אחרים, אבל שוב, השאלה, אם אני מודד את זה, מה קרה תוך שבוע, לא קרה כלום, או שאני מודד מה קרה תוך 200 שנה. זה הכל, זה... ואיתו היה אומר שאנחנו במובן הזה בני מזל. כי אנחנו רואים היום כבר מספיק, יש לנו מספיק פרספקטיבה כדי לשפוט באמת את הדברים האלה.
אבל למה כל המתקדמים לא הלכו בשיטה של הדור מבין? שבעצם הרבה חסידים עלו ולא כל כך מתנגדים.
לא, לא, מתנגדים גם עלו, גם עלו.
מעט
מפה, מעט משנה.
לא, לא, זה לא, שנייה, במאה ה-18 זה לא מעט. לא, שנייה, כי גם צריך להכיר את המספרים, זה נראה לנו היום מצחיק, כן? כשאומרים 300 משפחות בעלייה החסידית ב-1777, 300, כלום, כן? 300 זה לא כלום, זה 5% מהיישוב היהודי בארץ.
של אז.
כנ"ל עם המתנגדים שהגיעו. אז זה ברור שזה לא מיליונים, ובמקביל, לא מקביל, אבל 100 שנה אחרי זה מתחיל גל אדיר של מיליונים של יהודים, לכיוון ארצות הברית, ארגנטינה, איפה שרק. ובודדים לארץ, 3 מיליון בצד אחד, 20 אלף בצד השני.
הייתה גם איזושהי היסטוריוסופיה, שזה שאומנם הגאון אמר את מה שהוא אמר, אבל וכנראה גם התכנן להגיע בעצמו, כן. בסופו של דבר לא הגיע, הבעל שם טוב לא הגיע, עוד
כן.
סיפורי חסידים כן. שנתקעו בדרך
נכון,
ולא הגיעו.
נכון, והאונייה חשבה להישבר.
הייתה איזושהי תזה כן. שמן השמיים מעכבים.
כן, כן, ברור. ברור.
שזה היה רעיון נפלא,
כן,
אבל
כן.
הקדוש ברוך הוא לא הסכים.
כן, כן, כן. הגאון אומר את זה בעצמו. כן? ובכל זאת, אז הוא בא ואומר, אז זה בעיה אישית שלי, ואני מורה לתלמידים לעלות. כן. כי, ושוב, הגאון דווקא הסביר את הדברים האלה. כי הוא רצה להחיש את התהליך. והשאלה זה באמת השאלה של ההחשה. אז אם אתה רוצה להחיש, מן השמיים יגבו. אבל אם אתה רוצה לפעול בצורה טבעית לפי זה, לא, זה, אבל שוב, אפשר לשאול שאלה מאוד חשובה ואמיתית. למה רבי חיים מוולוג'ין לא עלה? למה הבנים של הגאון לא עלו? התגלתה מחלוקת בבית מדרשו. אין ספק.
מחלוקת תיאולוגית, לא מעשית אם אפשר או
יש. גם וגם. גם וגם. אין שום ספק בדבר הזה. אבל כאשר אחד מעמודי התווך של ישיבת וולוג'ין, רבי חיים, נשאל לאור התהליך המועד של ההתבוללות של היהודים, בתחום המושב של רוסיה דאז, כן? מה לעשות? אז הוא בא ואומר, אם הפתרון הוא להגיע לארצות הברית, להגיע לארצות הברית.
ולא להגיע לארץ.
למה? כי הוא כבר חי בתקופה של התחלת הציונות המדינית, ובעקבות הוויכוח האמר, וזה אחד מהטעויות ההיסטוריות הגדולות ביותר של התנועה הציונית, שאלת הקולטורה, ככה קראו לזה אז, שבמקום להתרכז ולהיות תנועה מדינית פוליטית, רצתה גם לחנך מחדש את היהודים, ולא ברוח של תורה ומצוות כפי שחלק רצו, אז חלק ניכר מהרבנים שהיו בהתחלה בתקופת חובבי ציון בעד החזרה לארץ, או שהם משכו את ידם מהתמיכה הזאת, או שהפכו להיות אנטי ציונים מובהקים, וביניהם רבי חיים. מבחינתו הציונות זה המשך ההשכלה. וזה בסופו של דבר, לא, זה יותר מזה. כי כל עוד מדובר בהתבוללות, קרי, השכלה בחוץ לארץ, יש תקווה. למה? כי יום אחד היהודים האלה יבינו שהגויים לא רוצים אותם, ואז למה הם יכולים לחזור? לא, חס ושלום. הם יחזרו לארץ, לא לארץ, לא, אלא ליהדות שהקריא תורה ומצוות. אבל הציונים המציאו חלופה לתורה ומצוות, הקולטורה החדשה. ולכן מי שבא לארץ הוא אבוד לעולמית. ליהדות. ליהדות במובן הזה של קיום תורה ומצוות. וגם אם הם יבואו ויגידו שאכן יש דבר כזה שנקראת מצוות היישוב בארץ, אי אפשר להקריב את כל שאר המצוות כדי לקיים את המצווה הזאת. ולכן בא רבי חיים ואומר, יהודים יקרים, אתם בסכנה ברוסיה, אני מבין את זה, קחו את הפקלך שלכם ותלכו לארצות הברית.
יש סכנה בארץ.
מאה עשרים שנה אחרי זה. מבחינה פרספקטיבה היסטורית. מי צדק? בסדר. אז שוב, אז אם אני הייתי עושה אז את הניתוח, הייתי בא ואומר 3 מיליון בצד אחד, 20,000 בצד השני. ברור שזה כישלון.
ההיסטוריה לא נגמרה. בינתיים גם היהודים שעזבו את רוסיה, הלכו לארצות הברית, ניצלו מהשואה. ומי יודע, אולי בעוד כמה שנים
כן, יחזרו כן, מיליון. כן, כן, נכון, נכון, הם ניצלו מהשואה הפיזית. אני לא יודע, כי כל עוד, וזה מה שמניטו אמר, והוא אמר את זה בשנות ה-80, כי אז הוא התחיל לא רק לדבר על המשמעות של השואה, אלא כי הוא ראה שיהדות ארצות הברית הולכת ליפול בפח. אז זה נכון שאפשר תמיד לבוא ולהגיד, יחזרו את זה. אבל כל עוד מה שמסבירים להם, מה שמלמדים אותם, שיש להם עדיין משימה שם, בתוך פחתים, ושהמשימה הזאת היא משימה לא פחות של תיקון העולם, וכי ויכול, זה מה שהתורה אומרת, ולא משמיעים את הקול האחר, אין שום סיבה מבחינתם לעזור לארץ. שום סיבה. וזה מה שמניתו רצה להעביר. האחריות כאן היא של, אתה מין משתמש במושג הזה, עיני העדה. עיני העדה בארצות הברית התעברו. הם לא מבינים את המשמעות של ההיסטוריה היהודית. מבחינתם אנחנו עדיין בתקופת הגלות של בית שני, הם לא מבינים שיש בית שלישי. וכאן הכללי המשחק השתנו. זה מה שהוא רצה להגיד. אפשר לא לקבל. ברור שאפשר לא לקבל ואפשר לטעון את זה. מה לעשות? אותם יהודים גרמנים, שאגב רובם גם כן ניצלו משהו, זה הפרדוקס, כן? ניסו למכור לחלק ניכר מהעולם היהודי במאה ה-19 את הסיפור שאנחנו נצליח לחנך את הגרמנים.
כן, יש עוד כלל שהשתנה בהיסטוריה, זה שאין יותר עיני העדה. זה לא נכון שמישהו, אני חושב, זה לא נכון מישהו מנסה להסביר ליהודי אמריקה שיש להם תפקיד וכו'. העדה מחליטה, לא חכמי העדה, לא המנהיגים המובילים, הם הולכים אחרי הציבור.
אני לא יודע, תמיד אומרים שעד לדור, בדור האחרון היו מספר מנהיגים שלפיהם יהדות ארצות הברית צעדה.
ואין כבר.
הרב סולובייצ'יק, האדמו"ר של חב"ד, מי עוד?
פיינשטיין.
פיינשטיין זה יותר.
הם היו להם
כן, כן, וגם מי היה הרב סילבר בזמנו ועוד כמה מנהיגים בולטים, כן? אז זה יכול להיות שאנחנו דור יתום, בסדר. אין ליהדות ארצות הברית מנהיגים עוד, במובן הזה.
אין לאף אחד מנהיג.
יכול להיות, יכול להיות.
זה דור שהוא כבר לא נשמע למנהיגים.
יכול להיות, הכל יכול להיות. הם הולכים לחנך, הם שולחים את הילדים שלהם לאיזשהו חינוך. לא משנה איפה יש כרגע. מה הם שומעים שם? אותם ילדים. זה נכון גם לגבי צרפת, זה גם בהרבה מקומות. מה מלמדים את אותם ילדים? שהעתיד של העם היהודי הוא בארץ ישראל, או שיש עתיד לעם היהודי באמריקה?
לא זה ולא זה.
אז זה בדיוק, אז זה בדיוק, אז זה אומר מניתו, זה בדיוק הטרגדיה. זה בדיוק הטרגדיה, במקום לבוא ולהגיד, העתיד של העם כולו הוא בארץ ישראל. ויכול להיות שמסיבות כאלה או אחרות זמניות, אתם עדיין לא נמצאים במקום הטבעי שלכם, כן? אבל קודם כל תעשו סוויץ' בתודעה שלכם. מה הסוויץ'? יהודי, משמעות המילה יהודי, זה אומר אני שייך לגלות של בית שני. זה נגמר. עכשיו אני שייך, אני שליח של הבית השלישי. אומר מניטו, אני יודע שמנהיגים מקומיים לא יכולים להגיד דבר כזה, כי אז מיד האנטישמים קמים, לא, אפילו לא האנטישמים, הגויים, ומעלים את השאלה של הנאמנות הכפולה. אבל מבחינת התודעה, זה חייב להיות התודעה שלכם. כי אנחנו כבר לא בתקופה ההיסטורית של הגלות, אנחנו בתקופה ההיסטורית של הגאולה. והגאולה זה אומר שיש בית שלישי, הוא נמצא בארץ, לא בשום מקום אחר, ואתם שליחים זמניים של הבית השלישי הזה. אם בתור שליחים זמניים של הבית השלישי, אתם רוצים לבוא ולהגיד, יש לנו משימה כלפי אומות העולם, אומר מניטו, אני הראשון שאומר את זה. כי אני הראשון שעושה את זה. אבל לא בתור יהודי, קרי גולה של הבית השני, שחי בחסות אותו גוי שמארח אותו. לא, אבל מבחינת התודעה יש כאן זה מהפכה של ממש, מהפכה של ממש
שנכשלה טוטלית.
לא, שרק מתחילה, שרק מתחילה. ואומר מניטו, היא מתחילה בעיקר היום לא בעולם המערבי אלא במזרח, כאשר הישראלים הצעירים מגיעים לשם. הם לא מגיעים לשם כיהודים, אלא הם מגיעים כישראלים.
להביא בשורה להודים?
כן. ולסינים, וליפנים, ולקוריאים. כן.
שם מיידים אותם שהם יהודים.
לא, הם לא יהודים.
הם לא יודעים את זה בדיוק.
הם לא יודעים, זה נכון, זה נכון. הם לא יודעים, הם לא יודעים. כי לא כל דבר אתה מודע למה שאתה עושה. אבל כשאתה מסתכל, שוב, הסתכלות היסטורית, אתה רואה שבפעם הראשונה, ישראל כישראל מדבר עם המזרח. זה אף פעם לא היה בהיסטוריה היהודית. ההיסטוריה היהודית היא ההיסטוריה של הגלות אצל בני משפחת אברהם, ישמעאל ועשיו. ושמה החיים שלנו בסכנה, עד היום. במזרח, סיפור שונה לחלוטין. בסדר, שוב, אפשר לבוא ולהגיד, אתה זיות, אתה זה, בסדר, אבל כדאי לראות רק מבחינה סוציולוגית את התופעה הזאת.
כלכלית, אבל אתה רואה גם רוחנית?
אני לא יודע מה זה רוחני.
מפגש
אמונות. מפגש יש? כן, יש מפגשים. מה לעשות?
ישמעאל ויצחק.
יש תופעה מאוד מעניינת, אני לא יודע בדיוק לאן זה התגלגל ואיך אפשר להסביר את זה, בדרום קוריאה. הדפיסו את הגמרא בקוריאה. מה זה אומר?
את התלמוד הבבלי הדפיסו בקוריאה.
כן.
וואלה.
והם לומדים את זה. והם לומדים. לא יודע. אבל שוב, אנחנו, מכיוון שאנחנו באמצע תהליך מסוים, כן? אז קשה לנו להבין בדיוק מה גרם וכו'.
התורה שעל פה, סליחה, התורה שעל פה היא לא מיועדת לנויים.
נכון שהיא לא מיועדת, אבל זו עובדה, שוב, אפשר לבוא להגיד היא לא מיועדת, אז הם לא מתייחסים לתופעה. יש תופעה, חייב להתייחס. יש תופעה
ש... שהם לא גויים, אז...
יש תופעה שרוב, הרוב העצום של בני נוח היום, הם לא מאירופה. ולא מארצות הברית, מהמזרח. מה?
כן, שמעתי
שהרב
שרקי...
אורי סיפר לי שבנסיעה האחרונה שלו לטיוואן, התקבל כאילו... לא, לא, זה לא בדיוק הסגנון שלו, אבל הוא בעצמו הופתע מעוצמת, לא רק הרגשות. הוא אומר, תשמע, יש משהו. אני לא יכול, אז מה נעשה? אז אני אבוא ואגיד, מה, תפו עליכם? חלמנו 2000 שנה על הדבר הזה. 1900 שנה. שסוף סוף ניתן יהיה להסביר את התורה עבור אותם גויים, להסביר להם מה זה בן נוח. הם באים ושואלים. תנו לנו סידור שאנחנו כבן נוח נוכל להתפלל לאלוקי ישראל. אז מה אנחנו עושים?
מה המטרה שלהם בדיוק? אני הבנתי שהמטרה שלהם...
של מי?
של בני נוח האלה, אהובי יהדות, לא צריך לקרוא להם, ועד היהודים, היהודים החדשים, איך קוראים? אני לא יודעת איך לקרוא להם. המטרה שלהם היא שהמשיח שלהם יגיע...
לא, 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 הם לא נוצרים, הם לא נוצרים, הם לא יודעים על זה כלום. הם שואלים שאלה פשוטה מאוד, ואפשר אפילו לקרוא את מה שמניטו אמר אז, אמר אז, בשנות ה-80, לגבי התופעה, כי גם כן פנו אליו בכל מיני אנשים, סיפור הידוע עם הדייגי למה וכו', כן? ולא רק זה, גם כשהוא היה בקמרון ועוד ועוד ועוד, כן? מה?
קמרון זה נוצרים גם.
זה נצרות מסוג... מה שמניטו אמר כאן? אולי יותר מכל מפתיע הצמאון האדיר הקיים בקרב אומות העולם. מאז תום מלחמת העולם השנייה, יודעת האנושות שהיא תחת איום קבוע ופתאומי של כליה והשמדה המונית. במקביל היא מגלה את עם ישראל מחדש. אני זוכר היטב לפני מלחמת העולם השנייה, איך לגלג המורה שלי ללטינית, כאשר שאלתיו מה הוא חושב על לימוד השפה העברית. אני זוכר היטב איך היו מסבירים פרופסורים שאנחנו היהודים צריכים ללמוד אצלם תנ"ך משום שרק הם מבינים את הנאמר בו. אני זוכר היטב איך בן לילה הפכנו למשל ולשנינה, רדופים ומומתים בכל פינה במלחמה. והנה אחורי השואה האיומה, שלא הייתה כדוגמתה בכל שנות גלותו של עמנו, אותו עם קם לתחייה ובתוך שנות דור, על אף כל הקשיים, הצליח להתגבר על אויבה ולחזור לירושלים. מי שאינו חי בתקופה ההיא אינו יכול לתפוס את גודל תמיית הגויים מול הפלא הזה. זנב האנושות, היהודי הרדוף, מוכה הגורל, חוזר להיות עברי גאה עומד על שלו. אחרי הטלת הפצצה הגרעינית על הירושימה, מגלה לפתע אותה אנושות שהיא עלולה להיכחד בן רגע, רחמנא ליצלן. והיא פונה אלינו בשואלת, איך אפשר לחיות מאות שנים בידיעה שמחר בבוקר הכל עלול להיגמר? אותה אנושות שואלת, מהו סוד קיומנו? איך החזקנו מעמד למרות הכל? על אף האיום הקיומי הקבוע שריחף מעל ראשינו, על אף הרוע שהשתולל תמיד סביבנו. עדיין ללמה, מנהיג הטיבטים ביקש פעם לפגוש אותי. ושאלתו הראשונה הפתיע מעט. הוא לא דיבר על אמונות ודעות, אלא על סוד קיומו של העם היהודי. הוא שאל אותי איך החזקנו מעמד בגלות תחת איומים קיומים, איך לא הלכנו לאיבוד מבחינה זהותית בסביבה כעוינת. הנושא עניין אותו מאוד, משום שרצה לעשות הגבלה בין גורלנו ובין גורל העם הטיבטי החי תחת שלטון סיני. והוא אינו היחיד. אני מקבל שאלות רבות מהוגי דעות ותיאולוגים גויים השואלים אותי איך אפשר לחיות באיום מתמיד של כליה. זהו מצב חדש לחלוטין מבחינתם. תמיה של ממש, איך החזקתם מעמד בכמעט 2000 שנות גלות וכו'. לא, 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 זה משמעות הקיום. השאלה היא משמעות הקיום. והשאלה הזאת היא אחרי מה שקרה במאה ה-20. אז אני יודע, שוב, אנחנו בגלל הצרות שלנו שוכחים כמה פרטים לגבי מלחמת העולם השנייה. היא הייתה בכל העולם כמעט.
הוא שאל איך ממשיכים או לשם מה?
זה אותו דבר. זה ממש אותו דבר.
אין איך אם אין מה.
כן, אז כשאתם שואלים את הקוריאנים איך הם חיו את הכיבוש היפני, יש להם מה לומר. כנ"ל לגבי הסינים. ואם הם חושבים שבהודו לא קרה שום דבר, אז גדודים שלמים של הודים יקריבו את החיים שלהם למען האימפריה הבריטית, בכל פינות בעולם באותה מלחמה. זאת אומרת, יש כאן שאלה שהיא באמת אוניברסלית. שלא לדבר על היפנים שיודעים משהו על זה, כן? אז אנחנו צריכים לעשות את המאמץ, קודם כל להבין את המצוקה של האנושות. אז זה בא לידי ביטוי בכל מיני צורות. בסדר? אז בא גוי ושואל, תגיד, אתה היהודי, מה הסוד שלך? אז מה נגיד לו? לא נגיד לו שום דבר. נגיד אנחנו עסוקים בעצמנו. או שאנחנו נגיד לו, אנחנו נשלח לך כמה שליחים, ובעזרת השליחים האלה אתה תוכל לפתח גם את החקלאות שלך. מה זה קשור לתיקון העולם? תיקון העולם זה דבר קוסמי, מטאפיזי, לא! זה קודם כל, אני אראה לך איפה הבאר הקרוב, ואיך אתה יכול להשקוט את השדות שלך. אבל אתה עושה את זה כי אתה שליח של מדינת ישראל, אומר מניטו. לא כי אתה יהודי שעוד אומר, אני מגלות בית שני. והתפיסה, השינוי התפיסתי הזה, התודעתי הזה, הוא המפתח, ואם אתה לא מחנך ככה, אז בסופו של דבר, אתה בעוד 50-100 שנה אתה תפקיד ותגיד, לא 12 מיליון יהודים הלכו לאיבוד בארצות הברית, אלא כמעט כל יהדות ארצות הברית. חוץ מבודדים, כי תמיד יש בודדים. אז זה כמו על העלון של בשבת של חב"ד. דף האחרון יש תמיד סיפור של איזשהו נס מופלא, איזה... אפשר להעמיד מול סיפור של נס כזה מופלא, אלא מה? פי 10 או פי 100 סיפורים של לא, הנס לא היה.
נגד המציאות.
כן.
ויוצא הפוך על הפוך, שעל כל אחד כמו הרב שרקי, שעושה את זה כי זה יהודנו ככלל ישראל, כמדינה, כבכולי וכולי וכולי, יוצאים בלי סוף.
צריך להזמין את אורי לבון, למה שאני אתן תשובה במקום.
יוצאים בלי סוף,
כן.
רופאים ללא גבולות,
כן, כן.
כל מיני כן. משמיצי ישראל כן. באום, שאומרים, המדינה דווקא מפריעה.
כן.
אני עושה את זה
בסדר.
נגד המדינה.
בסדר, בסדר. אז מה? אז מה?
גם הם אומרים שאנחנו יוצאי צבא
ועוזרים להם. באמת אתה צודק, בריאה מיסטית, אז מה? אז מה? הקדוש ברוך הוא כבר יגלגל את זה והם יראו שהם טועים. בפועל, למעשה, היום בשטח, זה מקלקל למושג של כלל ישראל.
בסדר, זה חלק מהשלב שנקרא בירור. אנחנו בעיצומו של השלב הזה. בשלב של קיבוץ גלויות יש ליקוט ואהבת הניצוצות, ואחר כך יש בירור הניצוצות.
מה השלב הבא?
הכל כתוב. סבלנות. זה נכון, אבל בינינו, יש חדש בדבר הזה? אם שמים לב, אם לומדים את מה שחז"ל אומרים במדרש על מה שקרה ביציאת מצרים ובדור הדעה וכו' וכו', זה לא כאילו הם מדברים על התקופה שלנו, הם מדברים על התקופה שלנו. יש תמיהה יותר גדולה ממה שקרה 40 ימים אחרי שמשה עלה ו... מה זה הסיפור הזה? אבל יש כאן, ואני חושב שמניטו ידע לקרוא שהוא אומר את זה בשנות ה-80, ואני חושב שהוא הבין את ה... לא כי היה לו רוח הקודש, כפי שגם הטיפשים רוצים להגיד, אלא כי הוא פשוט הבין את החוכמה של ההיסטוריה, של ההבנה של המצב הסוציולוגי האמיתי, של התהליכים ולאן זה מוביל. וזה לא עניין של פרט זה או פרט אחר, אלא פשוט הסתכלות רחבה. כן.
אפשר להגיד שהשחור ירושלים ב-67 השפיע על המיטו בצורה משמעותית.
זה השפיע עליו בצורה כזאת שאשתו אמרה לו, אני לא מוכנה לעבור עוד מלחמה בחוץ, כי הבת שלו הייתה כאן. מה?
מתי הוא עלה?
אחרי מלחמת ששת הימים. כן. אז יש מה שמניטו מסביר ויש מה שבמבי הסבירה. אז מניטו אומר מה שהרב צבי יהודה אמר לו, והיא מספרת פשוט את העובדות כהווייתן. הבת שלהם הייתה כאן לאוניברסיטה לשנת מ-66 או משהו.
זה לא חייב להיות סותר.
לא, זה לא סותר ממש, זה לא סותר ממש, זה שני מישורים של אותה מציאות. כן? זה ברור. אבל... אבל... ברור שזה, אבל זה השפיע על כל יהודי בעולם. יש יהודי לפני 67 ויש יהודי אחרי 67, כולל כל האנטי-ציונים למיניהם. עד כדי כך, שוב, שהשאלה המרכזית של אז נושא הדגל של נגד הציונות, שזה הרבי מסאטמר, תורח וכותב ספר, והשאלה המרכזית בספר זה למה הריבונו של עולם עושה ניסים גלויים לרשעים. ואני חושב שאולי לא בניסוח המדויק הזה, אלא בניסוחים מאוד קרובים לזה, זאת השאלה שכל הרבנים שאלו את עצמם כאשר הם ראו או התחילו לראות או להבין שאולי מה שהתחיל כאיזשהו כנס מוזר בבאזל של כמה עשרות יהודים, לא ברור בדיוק במה הם יהודים מבחינתם, התחילו להעלות איזושהי פנטזיה ופתאום ראו לאט לאט ש... מה קורה פה? עוד משבה? עוד זה? עוד פה? זו בדיוק התמיעה שלהם. למשל, זה השפיע על יהודי אחד, הרב קוק. יש את הרב קוק לפני ויש את הרב קוק אחרי. זה בטוח שהוא שאל את עצמו את אותה שאלה. ובניגוד כנראה לרבים אחרים שאמרו הם רשעים ואנחנו לא מבינים, או זה השטן או אני לא יודע מה, הוא אמר כנראה שהם לא רשעים, אז אני צריך להמציא הסבר מדוע הם היו צריכים למרוד ביהדות המסורתית כדי לעשות את מה שהם עושים. זה החידוש העיקרי שלו במישור הזה. אני משנה את פרדיגמה. אולי הם באמת לא רשעים. אולי באמת הקדוש ברוך הוא רוצה דרכם לקדם את הפרויקט שלו. כן. ואחרים המשיכו. זאת אומרת, יש כאן צומת. הוא אמר, במקום להמשיך במה שנראה דרך המלך, התלם, למחזר את ההסברים שאנחנו כבר ממחזרים 60 שנה, אנחנו בתקופה של משבר היום ונורא בעם היהודי. אנחנו באותם 50 שנה שרוב עם ישראל הפך להיות חילוני. וראשי הישיבות דאז והרבנים והמנהיגים שואלים את עצמם איך יכול להיות. אז יש אחד למשל שקם ואמר יש לי פתרון, הרב סלנטר, תנועת המוסר. היא נועדה להילחם כנגד התהליך הזה. ובהתחלה אמרו עליו גם כן מה שאמרו על הציונים. אסרו להכניס את השיטה שלו בתוך הישיבות. כי לא הבינו. הרי יש לנו סדר קבוע. אנחנו לומדים גפת. מה אנחנו צריכים את החצי שעה של מסילת ישרים או זה? נחשף כמעט לקויפר. והעם היהודי הוא במשבר נוראי וממשיכים כאילו לא קרה שום דבר. מקסימום אמריקה. וזה היום לא נורא מבחינת מבחינת. והפתרון הזה של המנהיגים דאז, או שאתה בפנים או שאתה בחוץ, אחרי מוים היום יהודי על רצף, כן? דתי על רצף, בעולם אשכנזי אין דבר כזה. בסוף גרם שהרוב היה בחוץ. כי מה אפשר לעשות? מצב הכלכלי על הפנים. עכשיו אומרים לי שיש אפשרות להרוויח כמה גרושים אם אני... לא, 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 זה חילול שבת, זה חילול הקודש, זה חילול זה, אתה מפסיק להיות יהודי ואתה מפסיק להיות זה. אז הבן אדם אמר, קודם כל אני רוצה שבני הבית שלי יוכלו לאכול משהו. יש כאלה שנסו לבד לארצות הברית. לפעמים שכחו שיש להם משפחה בפולין. בארצות הברית הכל היה תארת שמירת התורה והמצוות. אבל זה הרבנים שהיו בליטה לא ראו. כי הם היו, לא סיפרו להם, כנראה. אז יש ניתוק בין המציאות ובין...
הם באמת לא
ידעו. או חלק לא רצה לדעת. או חלק לא רצה לדעת. כן.
ידעו כי נשארו הרבה עגונות.
נשארו עגונות, אבל לא רצו לדעת שאותו יהודי שהגר לארצות הברית, עכשיו הוא אוכל מה שזש אמר, ועובד מתי שאומרים לו לעבוד. עיוורון. לא רוצים לראות בחלק מהמקרים. מנסים להחזיק בכל מקרה את התלמידים בתוך הישיבה. וזה לא הולך. הסרידש מספר ומספר איך את הביקור של רבי חיים לא סלנטר איך קוראים השם שלו מה? ישראל סלנטר שיום אחד הרי הוא היה תלמיד ישיבה בוולוג'ין כן? יום אחד החליף את, את הבגדים שלו של תלמיד ישיבה לתלמידים של לבגדים של משכיל רוסי ירחם, רחמנא ליצלן, לאן הלך? לקניגסברג, לאוניברסיטה. ישב, בא לשמוע. אחרי כמה ימים חזר להיות תלמיד ישיבה. למה הוא עשה את זה? כי באמת הוא רצה להבין מה כל כך מושך את אותם יהודים לקניגסברג. למה הם לא באים לבולוג'י? יותר. מה? תורת המוסר. גפת זה חשוב, אבל קצת יידישקי. גם כן זה חשוב. קצת אמונה זה חשוב. מה שקורה היום בישיבות שלנו, פתאום יש תוכנית אמונה בכל הישיבות. מה קרה? מה?
לומדים חסידות?
לומדים כל דבר כדי לתת קצת, לא רק פלפל, גם...
מה הקשר בין זה לבין מוסר? הוא
חשב שזה הפתרון.
שהמוסר יעצור את הנהירה...
כן, 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 ככה הוא חשב. באמת, הוא מהפכן.
לחזק
את הזהות היהודית, ולא רק לעסוק בחוכמה יבשה, שזה מאוד מושך, זה בריסק, כן? אבל הוא היה הבין שאם בריסק, אם אתה לא מתמטיקאי, אתה לא מתחבר לבריסק. כי צבא דינים זה לא בשבילך. רוב היהודים רוצים משהו שמחיה אותך, מה שהחסידות עשתה בגליציה. אז הסרידש אומר, החסידות היא לא מתאימה לנו, כי המזג אצלנו הוא שונה, בסדר. מה?
יקים.
לא, הם לא יקים, ליטאים זה סוג אחר. כן.
הם ספונים.
אז באמת, מה... הוא חשב שזה הפתרון מבחינתו. צריך פתאום ללמוד קצת תומר דבורה, מסילת ישרים. גוואלד! אין מקום בישיבות לדברים האלה.
זה ביטוי
תורה. זה יותר גרוע מזה. אין מקום. מצד שני, אותה תקופה, לא, קצת יותר מאוחר. יש מסמך מאוד מעניין, זה כמה עמודים מהיומן של האדמו"ר השישי של חב"ד. אבא שלו, רבי שלום דוב באר, היה נגד הציונות, אחד מהחריפים ביותר, ניסח את המשנה התיאולוגית של האנטי ציונות בתחילת המאה ה-20. במקביל הוא הקים את רשת הישיבות של חב"ד. לא היו ישיבות בחב"ד לפני זה. כותב הבן שלו, האדמו"ר השישי, ביומן שלו, מה הביא את אבא שלו להקים את הישיבות. כולנו היינו באים ואומרים, ישיבה נועדה להוציא תלמידי חכמים. מישהו שמע על הגדרה אחרת של ישיבה? לא.
בלבטים מראה שמיים?
לא, גם זה לא. גם זה לא. לא. אז הוא מסביר שמה דבר מאלף. תכלית הישיבות שלנו לא להוציא תלמידי חכמים. אסור בישיבות שלנו לעסוק בכל חקירה שמזכירה את ההשכלה. אז אסור ללמוד מורה נבוכים, כוזרי, ספר העיקרים, אמונות ודעות.
מה אבל?
כל זה,
בחב"ד?
כל זה אסור בתכלית האיסור.
רבן, הם עכשיו עושים סיורים.
לא, 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 לא. מורה נבוכים. משנה תורה, כי יש הנחיה של האדמו"ר הזקן. אז מה התכלית של הישיבה? לחנך צעירים נגד, כמובן, ההשכלה וכל מה שהדברים האלה, האיומים והנוראים, לחנך צעירים שיהיו מוכנים להקריב את הנפש, קרי, החיים הפרטיים שלהם, עבור הפצת תורת חב"ד.
החמישי.
זה מאוד מעניין. זה 1900. לא רק שזה מחזיק יפה, הצליח בגדול, מבחינתו הצליח בגדול. כי הבן שלו לקח את זה עוד שלב אחד קדימה. כי אז הוא דיבר על הסכנה ברוסיה, של התבוללות של היהודים בכל המרחב של רוסיה, זה לפני התקופה של הבולשוויקים, אבל הוא הבין לאן זה הולך, והבין שהוא עוד מעט צריך שליחים כדי להחזיק את קצת יהדות באימפריה הבולשוויקית, כן? זו התפיסה שלו. ועל סמך ההנחיות האלה, אז הוא פיתח באמת את מה שכבר כתוב אצל האדמו"ר הזקן, שיש לכל יהודי משימה באשר בכל מקום שהוא נמצא. הוא מלקט את הניצוצות, שואלים איזה ניצוצות? למשל, האם צריך לגייר את הגויים? חס ושלום. אבל גמרא לא, מסכת פסחים. לא גלו ישראל לבין האומות, אלא כדי שיתווספו אליהם גרים. אומר האדמו"ר הזקן, גרים ממש? לא. כי אסור, גרים הם כספחת לישראל. אז מה הפשט של הגמרא? הוא אומר פשוט מאוד. כאשר אנחנו מעלים את הניצוצות, הוא נקרא לגייר. ואיך מעלים את הניצוצות? פשוט, על ידי האכילה, השתייה והצדקה. צדקה זה לא במובן של צדקה היום, אתה נותן כמה פרוטות. צדקה במובן המקראי של המילה, שאתה מתקן את יחסי החברה, שהחברה תהיה מתוקנת. ועם הסיסמה הזאת הם הולכים עד היום. וזה בסיס אידיאולוגי שונה לחלוטין, מחלוקת יסודית בהבנת דברי הארי, שאפשר להוכיח את הדברים בקלות, וזה החלופה שהם העמידו. כנגד דעת האדמו"ר הזקן שטוען שזו המשימה, קמו כל גדולי ישראל דאז. אחידה אמר נגמר, ההוכחה היא... מה? לא, סליחה, לא, 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 סליחה, יש דברים שבחב"ד אי אפשר להגיד. אי אפשר קודם כל להגיד משהו שלכאורה סותר את דברי האדמו"ר הזקן. כן? ידוע שבחב"ד כאשר יש האדם...
זה האדמו"ר האחרון.
רגע, 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 רגע. לא, 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 לא. אז לא האדמו"ר החמישי יבוא ויסתור, ולא האדמו"ר השישי. האדמו"ר השביעי יש לו בעיה. יש לו בעיה כי חי במציאות אחרת לחלוטין. אני לא אומר על מה שהוא אומר לגבי השואה, זה היום ונורא. אבל זה לא בדיוק תיאוריה חדשה גם, כן? זה כבר הוזכר אצל גם.
מה הוא אומר?
מה?
על
השואה. לפעמים יש צורך בקריטת עבר מן הגוף, כאשר הוא רקוב. זה כמו הרצויות. כן, כן, זה מאוד קרוב. לכן אני אומר, זה...
לא בדיוק.
לא בדיוק, אבל זה מאוד קרוב. אפשר לטשטש את הדברים, אבל... הוא בא ואומר דבר כזה. טוב, הוא חי את המציאות, ושוב. גם אם הוא לא שואל את עצמו את השאלה, בכל זאת, יש קיבוץ מאוד גדול של יהודים בארץ הקודש, וגם אם זה לא רצוי וגם אם לא, אז בדיעבד אנחנו כבר במצב נתון, יש מדינה, זה לא תחילת הגאולה, אגב, בזה סותר לחלוטין את מה שאמר אדמו"ר הזקן, כי בתניא וגם בעוד כמה מקומות הוא כותב שאנחנו בפירוש בתחילת הגאולה.
הוא שלח
את המילים
שלו.
לא, הוא בעצמו ניסה לרצה לעצור ועשה פרסה באמצע. כן, אז הוא בא ואומר, אנחנו בסוף עבודת הבירור. זה החידוש שלו. לא, 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 לא. לא, סליחה. כן, כן, אני יודע, ואני גם קראתי מה ביידיש הוא אמר. אז אני אומר, הוא לא משתמש במילה נגמרה. הוא חוזר תמיד על זה, אנחנו לקראת סוף עבודת הבירורים, אני עשיתי את כל מה שיכולתי לעשות, אתם תמשיכו הלאה.
מי זה הרבי אומר?
כן, ודאי, זה השיחה האחרונה שלו, כמעט. יכול להיות, יש אתר מאוד מעניין שנקרא אוצר הרבי.
יכול להיות שהם מלמדים משהו אחר.
זה מה שלמדים עכשיו, מה שאומרים עכשיו בשיעורים, שנגמרו עבודת הבירורים.
תשאלי חסיד חב"ד אמיתי. כן, כן. באיזה תקופה אנחנו? האם אנחנו בתחילת הגאולה או אנחנו בשיא חשכת הגלות? ולפי התשובה שזה תשובה ב', את תביני שעוד לא נגמר. בסדר. יש בתוך חב"ד סיסה מסוימת, זה נכון. כי הם בכל זאת חלק מהם מבינים, ודווקא לא המשיחיסטים, כן? האחרים.
יש עוד אחרת?
כן, כן. והם דווקא...
והם נכחדו.
לא, 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 לא. והם דווקא הרצינים ביותר בלימוד שלהם. אז אצלם יש תסיסה מסוימת. אבל הרבי אמר את מה שאמר. אני עשיתי כל מה שיכולתי, תיקנתי כל מה שיכולתי, אתם ממשיכים הלאה.
השליחים הם
עושים
מצוצות.
שוב שאלה, אפשר לעשות משלם בקרב אלפי השליחים שיש להם, האם הם מודעים לזה שהם נשלחו כדי ללקט ניצוצות? אני לא בטוח שרובם יודעים את זה.
באמת?
שוב, אני...
אז הם משתמשים בטרמינולוגיה אחרת.
כן, 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 ברור.
ניצוצות של ישראלים הם בטח
בלתי. רובם יגיד... שנייה. זה מה שאתה אומר מאוד מעניין. אלה שמשתמשים או שינו את הטרמינולוגיה, זה בדיוק אלה שחיים את התסיסה הזאת. זה זן די נדיר. זן די נדיר, כי הם מבינים שיש כאן, איזושהי בעיה בתפיסה הקלאסית של חב"ד. אבל למשל, כולם יודעים להגיד דבר אחד. אחד מהמשימות שלי היא להדפיס את התניא במקום בו אני נמצא. כי כל עוד לא הדפסתי את התניא באותו מקום, המשיח לא יכול לבוא.
זה לא נכון. מחילה. מי שהולך ועל חורבות האימפריה הבולשביקית שקרסה, מקים מחדש קהילות. מאפס. כן. אין כבר. הקהילות נגמרו. כן. מקימים את זה מחדש.
כן.
זה, אז הם קוראים לזה איך שהם איך שיקראו לזה. אבל זה גאולת ניצוצות,
לא, כי הניצוצות זה לא הצלת היהודים. לא, זה לא גם. זה ניצוצות הקודש, הפח הניצוצות שנפלו בזמן שפירת הכלים, והתפחתו בהשתלשלות העולמות לאלפי אלפי 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 רבבות ניצוצות, והן נמצאות בחומר. ולכן על ידי האכילה והשתייה אני מעלית את הניצוצות וזה נקרא גיור. ככה כתוב מה לעשות, פרק למד ב' בתניה, למדתי.
אז מי שהולך לגור...
זה נמצא גם כן בתורת אור. זה נמצא במכתבים של אדמו"ר הזקן, וככה היא התפיסה.
והם הולכים ומקימים באוקראינה קהילות כדי לאכול ו...
כי באותו מקום באוקראינה
יש ניצוצות
בחומר, בחומר, בקליפת נוגה, קליפת נוגה זה לא היהודים.
החומר זה אנחנו...
לא, זה הטעות שלך. זה הטעות שלך.
חומריות.
לא. מה לעשות? זה לא נכון. צריך ללמוד את התורה שלהם.
וידעתי שהעולם האשכנזי כל כך מתוסבך על השיעור הזה.
לא! לא, כי זה...
כי זה
באמת מרתק לראות. ושוב, אני אומר, זו מחלוקת יסודית בהבנת דברי הארי. אפשר להראות בדיוק בעץ חיים מאיפה הם לקחו את הדברים האלה. יש מכתב מאוד ארוך של אדמו"ר הזקן. ששם הוא בא ואומר שאכן הארי חידש חידוש עצום והוא נאמן לחידוש הזה, ומי שלא מקבל את תורת הארי זה הגאון. הגאון לא מוכן לקבל שתורת הארי היא מפי אליהו הנביא. זה מכתב מאוד חשוב. באוסף המכתבים של אדמו"ר הזקן, מכתב נ"ב או נ"ג. זאת אומרת שיש כאן מחלוקת יסודית. שמה זה הניצוצות? מתי צריך ללקט? עד מתי צריך ללקט? ומה צריך ללקט? הארי הקדוש לא אומר שום דבר, אומר הגאון מווילנה. מי שכותב בשמו, זה אולי, אומר הגאון רבי חיים, יותר סביר בנו ותלמידיו. והרבה שימושים נפלו בדבר הזה, כותב הגאון. ולכן דוחה על הסף. למה? כי אין לזה שום מקור בזוהר. והגאון בא ואומר, אני לומד את התורה כפי שהיא ניתנה בהר סיני. יש כאן מחלוקת יסודית. ולכן העבודה זה לא להציל את היהודים. זה אגב, העבודה זה לא לתת אוכל לתייר הישראלי שמגיע בכל מקום. זה אגב. העבודה האמיתית זה ללקט את הניצוצות, יש עדיין ניצוצות. עונה לו אחידה, עונה לו אחידה לרב נור הזקן, בסוף הספר שם גדולים. כאשר הוא בא ודן בשאלה מדוע היה צריך לכתוב תלמוד בבלי. אומר אחידה שכתיבת תלמוד בבלי זה ליקוט הניצוצות בבבל. שזה פרס דאז, אימפריה גדולה באותה תקופה. והיו כל כך הרבה ניצוצות שמה מתוך הרפח שנפלו, שזה לקח מאות שנים, עד תקופת הגאונים. ויום אחד, לא שומעים יותר על אבל. נגמר. העבודה עברה לספרד, הוא כותב.
וגם שם זה לא יהודים?
ושם זה גם כן, המפגש בין... חכמי ישראל והתרבות הפילוסופית בספרד, זה נקרא ליקוט הניצוצות.
גם בבבל לא יהודים?
לא.
ושם אתה אומר של
ניקוט? רגע, אומר, לא אני, אחידה. אחידה זה, בכל זאת. אומר, נגמר עם הגירוש. העבודה אז עברה למרוקו ולאשכנז וצרפת. גם זה שמה נגמר, אמר. זאת אומרת שמבחינתו, כל פעם שמגרשים את היהודים באיזשהו מקום, זה הסימן שהם לא הבינו שהעבודה שלהם נגמרה, והגויים אומרים להם, לכו. לא נשאר כלום שמה. טוב? שואל האור החיים הקדוש על דברי האחידה. שואל שאלה, אני חי במרוקו. אין גרים במרוקו. האם זה אומר שאין ניצוצות במרוקו? ותשובתו היא, אכן אין ניצוצות יותר במרוקו. לכן אני עולה לארץ.
אבל זה אוכל
אמרת. לא, לא, זה חבד. זה חבד. ולכן צריך להבין על מה המחלוקת. כל גדולי ישראל הבינו את הנושא של הניצוצות כמפגש בין חוכמת ישראל ובין התרבות המערכת בבבל, בספרד, צרפת, אשכנז, מרוקו וזה. והאדמו"ר הזקן הבין את זה אחרת.
לפי השיטה
שלהם
עכשיו צריך
להתחיל
ברודו.
לא, זה, לא, לא, זה לא נגמר. לא. עכשיו אנחנו בשלב חדש שהיא לא ליקוט הניצוצות, אנחנו בשלב של הבירור של הניצוצות ותחילת ההפצה של חוכמת ישראל בכל העולם בצורה מתוקנת אחרי שאנחנו ביררנו את כל הניצוצות האלה ושילבנו אותם בתוך חוכמת ישראל, מה שהיה צריך. לא, זה פרק מאוד מרתק, כי אגב, זה, לכן אני אומר, זה מתחיל במאה ה-18, כמחלוקת חריפה בין מקובלים, וזה מתגלגל עד היום, בשאלה, מה שאת שאלת בהתחלה, יש עדיין יהודים שבאים ואומרים, יש לנו משימה. בין יהודים, בין במודע, לא במודע, אבל זה מה יש. טוב.
תודה רבה.
תודה רבה.